אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט אחד מה... רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, שלום לכם, מה שלומכם? הרבה זמן לא היינו פה, חגים, אירועים, אבל הייתה תקופה על כולנו, על כל מדינת ישראל. האם אפשר להגיד שמלחמה מאחורינו? בואו נקווה שכן. החטופים, החיים חזרו הביתה, עדיין נשארו 19 אחים שלנו שם בעזה כבורים. בואו נקווה שהם גם הם יחזרו במהרה אלינו. היום התוכנית תוקדש כולה לשנתיים למלחמת שמחת תורה, ככה אני מעדיף לקרוא לה. שנתיים שכל אחד מאיתנו יזכור אותם כל החיים, החל מהרגע הראשון של האזעקה ב6:30 ב7 באוקטובר, ותמונות הטנדרים בסדרות, וקולות הזוועה מהקיבוצים, והתמונות הנוראיות ששודרו בכל הרשתות החברתיות של הרצחם בלייב של אחיותינו ואחינו, ובעצם רצחו את מדינת ישראל כמו שהכרנו, וגיבורי העל, חיילי צהל שניסו להילחם בצפון, בדרום, בכל מקום, עזבו את הכל כדי להגיע להילחם, הקריבו את גופם, את נפשם, את רכושם, הכל כדי לקיים את המדינה הזאת. והשבוע אפשר להגיד שסגרנו פרק אחד, חטופים בבית, כל החטופים החיים בבית, לשיקום. והמדינה עכשיו מתחילה את השיקום שלה. היום מדבר עם שלושה אנשים מיוחדים. הראשונה תהיה דקלה רוטפוגל, עובד סוציאלית בעיריית כפר סבא, שהתפקיד שלה היה ללוות את משפחות החטופים, והשבוע היא סגרה מעגל עם חזרתם של שלושה מחמשת חטופי כפר סבא, אביתר, דוד, גיא, דלל ואיתן הורן חזרו הביתה. היום גם איתן חזר לכפר סבא ממש. היא תספר על הליווי, על החוויה, על איך התמודדות ומה זה היה בשבילה השנתיים האלו. אחרי הלילה לשידור בנג'י לבנטל. בנג'י לבנטל הוא גם יושב ראש הנהגת ההורים ברעננה, וגם עורך דין עם קליניקה, עם פרקטיקה משגשגת, שבשנתיים האחרונות הוא בילה בגבול הצפון יותר ויותר 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 ויותר, הוא עשה מאות ימי מילואים בכל השנתיים האלה, והוא לא יסס עם אף פעם. שאלתי אותו, אתה בן 47, לא הגיע הזמן? אומר, כל הזמן שצריכים אותי, אני אהיה שם. הוא יספר לנו על החוויה הזאת של איך זה להיות איש מילואים, ולקיים את העסק ואת החיים, ואת החיי קהילה במקביל. ואחרון יהיה עידו רובינשטיין. עידו הוא אביו של בן, בן בשבעה באוקטובר, יצא לוחם לוטר, יצא להילחם בסדרות, ונהרג כשהוא הציל תושבי סדרות. גם עידו יספר לנו על הפרידה מבנו ועל השנתיים האלה, איך צולחים אותם ואיך חיים עם הטרגדיה הזאת. נתחיל עם דיוויד ברוזה, יהיה טוב, בואו נקווה שיהיה טוב.
זה עושה לי די עצוב. האביב חלף, עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן.
פעמים אני
נשבע, אז הלילה או הלילה איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ואפים צבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום.
ידי.
אחת הרעות החולות זה הפוליטיקה, אין מה לעשות. ובמקום להתאחד, מהר מאוד נכנסו שוב למלחמות היהודים, מבעד, מנגד, כשהמטרה המשותפת היא אותה מטרה. לחיות פה בביטחון, לחיות פה בשלום, לחיות פה בסגסוג. אז עד שדקלה רוטפוגל תעלה, משינה הסבירו לנו למה לי פוליטיקה עכשיו.
מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי, אחותי. שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי.
שלום לדקלה רוטפוגל, מה שלומך דקלה?
שלום, שלום, תודה.
אני אציג אותך ולעלת הרחיבי. דקלה רוטפוגל עובדת סוציאלית בעיריית כפר סבא, ובשנתיים האחרונות קיבלת אחת המשימות הקשות ביותר, ללוות את משפחות החטופים.
נכון, נכון. כחלק ככה גם מעבודתי בעיריית כפר סבא וגם במשרד הרווחה. אז כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, בעצם לכל משפחה של חטופים, צוותה עובדת סוציאלית ללוות את המשפחה. משימה שלא ידענו בהתחלה מה היא תדרוש, אבל אנחנו פה.
אז זהו, קודם כל שאלה ראשונה, את עובד סוציאלית, המניח מנוסה, סיים תואר, עם הרבה שנות ניסיון, פתאום זו משימה שלא מלמדים בשום ספר.
נכון, נכון, אנחנו בעצם אמרתי את זה פעם, אנחנו יודעים מה זה טראומה, אנחנו יודעים לעבוד בטראומה, אנחנו יודעים מה זה משברים, אבל זה באמת משימה שניגשנו אליה, גם עם הרבה צניעות, גם ללמוד מהמשפחות וללמוד מהשטח, מכל פעימה של שווים, של חטופים ששבו, ככה מה לעשות ולהיות עם המשפחות.
איך בעצם, בואו נתחיל מהמספרים הטכניים, כמה חטופים היו בכפר סבא בתחילת המלחמה?
עכשיו בעצם, היום אנחנו חוזרים ככה, ימים מאוד קשים, כי בעצם טלטלה, אני לא יכולה להגיד לך את המספרים המדויקים, חלק חשבנו בכפר סבא בגלל העבר שלהם ככה, אבל יש לנו ימים מאוד מטלטלים, במיוחד היום, שאנחנו חווים גם חטופים שחזרו חיים, וגם חטופים שחזרו חללים. אז אם לפני שעתיים היינו ככה בעצב מאוד מאוד עמוק, אז עכשיו הרגשות מאוד עוצמתיים לכיוון השמחה, כי שב שהשתחרר חוזר הביתה שלו, וככה...
איתן הורן שהקהילה קיבלה אותו.
נכון.
מה המשפחות, איך הם מתייחסו לסיוע שלכם? כאילו, מה היה הדרישה העיקרית שלהם, או הבקשה העיקרית שלהם? איזה כלי?
אז אני יכולה להגיד שכל קשר נראה אחרת, תלוי במשפחה, תלוי במה שהם היו צריכים. בעצם התפקיד של עובדת הסוציאלית הוא תפקיד מתכללת, והיא עובדת יחד עם נציגים של ביטוח לאומי, נציגים מהצבא, של המנהלת. ובעצם בהתחלה זה יכול להיות מיצוי זכויות ותיווך מול הגורמים השונים, וסיוע כלכלי אם יש צורך. ובהמשך, תלוי בקשרים שנוצרו, אז קשרים רגשיים מאוד מאוד משמעותיים, זאת אומרת, זה ליווי גם רגשי.
רגשי, ואני מניח שקשה לעשות את הניתוק גם. בין האש מקצוע, כי כולנו אזרחי מדינת ישראל, כולנו חווינו או חווים את הטראומה הנוראית הזאת מאז השבעה באוקטובר. אני מניח שהניתוק פה הוא קשה מאוד. יותר.
מאוד קשה, מאוד, גם בגלל שזה באמת איזשהו תפקיד אחר שלא הכרנו קודם, ליווי אחר, זה ממש להיות בדריכות. זאת אומרת, אם המשפחה הייתה בדריכות שנתיים, ובאי הוודאות ובתקווה ובייאוש, זה ממש להיות איתם בזה. כמובן שגם המשפחות הפרטיות שלנו מעורבות, וגם הילדים שלנו, וגם, זאת אומרת, כולנו בתוך זה, בטלטלות. אנחנו מאוד מאוד היינו דרוכות, אני והקולגות שלי בשנתיים האלה, וגם עכשיו, לא לשכוח שיש משפחות שעוד, ועובדות שמלוות משפחות שעוד לא קיבלו את יקיריהם בחזרה. אז אנחנו ככה איתם בלילות, בימים, בחגים, מתי שצריך, גם אם לא תמיד ביקשו מאיתנו, אנחנו שם ברקע למקרה שיצטרכו.
איך היה השבוע ביום שני? יום שני זה היום דרמטי מיוחד, שלושה כן. חטופים חזרו, גיא, אביתר ואיתן.
נכון, אז אני יכולה להגיד שהימים שלפני היו מאוד רוחים ומאוד גם מרגשים וגם מתישים, וככה ביום שני זה היה באמת רגע מאוד מאוד שמח, שיש משפחות שזוכות לסגור את המעגל, זוכות לוודאות, זוכות לקבל את היקירים שלהם בחזרה. אני כמו כולם מאוד 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 התרגשתי, וכמובן הייתי בקשר עם המשפחות שאני מלווה, והתרגשתי יחד איתם בכל שלב של הדרך.
כולנו מקווים שלא יהיו אירועים דומים, אבל מה למדת מזה לעבודה השוטפת שלך, או לחוסן האישי שלך?
על זה עוד יכתבו מחקרים וספרים, אני חושבת. על החוסן האישי שלי, אני עוד לא יודעת להגיד. אני פה מאוד מאוד בפנים, וכמובן שהסיפור לא נגמר, אז אני נשארת. ממשיכים ללוות גם את המשפחות, כמובן וכמובן את השבים, אבל גם את המשפחות, כי אנחנו יודעים שהסיפור לא נגמר. יש איזו אופוריה ואז נפילת מתח, ויש צעד אחור, צעד קדימה ושניים אחורה. ואני חושבת שלגבי ליוויים בכלל של אנשים, אז נכתבים על זה עכשיו ממש ברגע זה, כנראה הרבה מאוד מאמרים והרבה מאוד ספרים, כי יש פה תורה שלמה שנכתבת, והשווים עוד יעזרו גם לכתוב אותה, וגם המשפחות.
זה בעצם המלחמה עם כל האסון הנוראי שאנחנו עוברים, עברנו במשפחות יותר, אז המשך השיר של הקורונה, המשך השיר שבעצם כל התמיכה של השירותים החברתיים במדינת ישראל, בתושבים, פתאום אנחנו מבינים עד כמה זה קריטי. מבינים את זה באמת? שהשירותים החברתיים הם קריטיים לקיום שלנו כחברה?
אני חושבת שעכשיו מבינים את זה אפילו יותר, ואני מקווה שיזכרו את זה גם אחרי. כן, אנחנו באמת פה עם המשפחות, אני חושבת שאנחנו כעובדים סוציאליים מבינים שזה למרתון, שצריך להמשיך ללוות אותם, גם כשכל המסביב שוכח וקצת לא שוכח את האירוע, אלא קצת תופס מרחק. אז אנחנו פה להמשיך ללוות אותם, עם כל התמיכה שהם הצטרכו, וכל הפתרונות היצירתיים, כי היו דברים שחשבנו שיעזרו ולא עזרו, ואנחנו ככה לומדים גם מהם, וגם מהשווים ששבו בפעימות הקודמות.
בואי נקווה
אז אני מקווה שככה, עובדים סוציאליים תמיד עובדים עם אנשים במשברים, ולא רק עם קהילות מסוימות, אלא עם כל פלחי האוכלוסייה, והנה אנחנו רואים את זה, שזה כל מי שבמשבר, אנחנו בעצם שם.
אז קודם כל, ישר כוח ממני ומכל המאזינים שלנו על העבודה באמת המסורה. ובואו נקווה שכל 19 החללים החטופים שעדיין שם, הדר גולדין ועוז דניאל מכפר סבא, ובעצם כולם, כל אחד ואחד עולם ומלוא, שישוב במהרה אדירה. אל קלרה רוטפוגל, אני מאחל לך שתזכיר רק בשמחות ובתמיכה חיובית.
תודה רבה.
נהיתות.
ביי.
כן, עוד יהיה טוב. הפעם עומר אדם ויסמין מועלם, שהפך לזה נחשב ההמנון של המלחמה. בבקשה, יסמין.
עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוצרים בצד הדרך מסתכל לך בעיניים כשאני אומר לך גם אם יישרף הכסף נשב ונצחק במרפסת אני ואת והשקט לא צריך כלום קרן שמש גם אם ייקח לנו זמן תראי שהכל מכוון נשב מסביב לשולחן אני מבטיח לך שבסוף יהיה טוב הפרחים ישובו לפרוח תראי שיהיה טוב יהיה טוב גם אם יש עוד דרך לעבור בסוף יהיה טוב הפרחים ישובו לפרוח תראי שיהיה טוב יהיה טוב גם מתוך החושך ידלק האור
בסוף זה אנחנו בחדר מה עברנו בשנה זה כמו עשר לא זה לא במילים זה התדר ניסיתי לעשות לנו סדר לפעמים רואים רק את הסדק נמצא את הדרך בלי נדר הזמן טס כל כך מהר אנחנו בטח לא נזכור את מה שאנחנו כמו שכן אפשר לעזוב את העיר ניסה על הכביש המהיר העתיד תמיד מזהיר לא צריך כלום רק אוויר נמצא איזה רעי שבוע שם כאילו ברור שמדובר בהמון רק תזכור שבסוף יהיה יהיה טוב הפרחים ישובו לפרוח תראה שיהיה טוב יהיה טוב גם אם יש עוד
בן ג'ילמן, מה שלומך?
שלום, מה נשמע דודי?
בסדר, רגע, אתה כבר בדרגת רנג או שעדיין לא?
לא,
רנג,
עברתי כבר את הרנג, לא, בעצם
עוד לא. אני אציג אותך, עורך דין בן ג'ילמן, יושב ראש הנהגת ההורים ברעננה.
לא ילמן, בן ג'י לבנטל.
לבנטל, סליחה. בן ג'י לבנטל, סליחה. בן ג'ילמן גם גיבור ישראל, אבל אתה גיבור אחר. בן ג'י לבנטל, תושב רעננה, עורך דין, בעל פרקטיקה מסגשגת, יושב ראש הנהגת הורים ברעננה, איש משפחה, אב ל?
ארבעה.
ארבעה ילדים, ובשנתיים האחרונות בעיקר לבשת את מדי הזית.
נכון.
דיברנו כמה פעמים, ואני עדיין שאלתי אותך שאלה, שאלתי אותך, למה? אתה בן 47, 48 עוד מעט, למה?
זה מגוון של
סיבות.
זה נכון שזה קצת קשה לפעמים להבין את הלמה הזה כשמסתכלים מהצד כי בסוף החיים שלך מאוד נפגעים אני עשיתי שנה האחרונה מאז השביעי באוקטובר 366 ימים כמעט בעצם שנה שלמה מחוץ לבית, מחוץ למשרד אבל אני חושב שבימים האלה דווקא אתה רואה את הלמה הלמה הוא זה כדי להביא, כדי להגיע למצב הזה שאתה מגיע ליום של אחרי, שחטופים נמצאים בבית, שהמדינה שלנו מתחילה להתייצב, שהחברים שלנו, שאיתנו בשירות, לא ימשיכו לבד, שכולנו עושים את הכל ביחד. קצת נשמע קלישאתי וסיסמאתי, אבל בסוף אלה החיים.
אנחנו קצת איבדנו...
אני יכול להגיד לך, כשישבתי בשביעי באוקטובר וראיתי את הטלוויזיה והזדעזענו כמו כולם, כאילו, חיכיתי כמו, לא יודע מה, עד שאני קובע את הטלפון, כמובן שקיבלתי אותו אחרי 3-4 שעות, זה להגיע, אבל אתה לא יכול, בתפיסת עולם שלי, אתה לא יכול לא להיות שם. המקרה שלי זה היה בצפון, בארדוב, אבל... אתה לא יכול להיות בתוך האירוע.
אז אני רוצה לחזור שנתיים אחורה, כי קצת שכחנו, זה שמה בלתי אפשרי, אבל כן, קצת שכחנו את הימים הראשונים. אתם בעצם מקבלים קריאה, אתם מקבלים קריאה ביום הראשון של המלחמה, להתייצב, הגעתם בטח לבסיס אימונים, מצטיידות, ולהר דוב, מתוך מה? מתוך ציפייה למלחמה בצפון?
ברור, לא, הייתה לחימה בצפון, מה זאת אומרת?
הייתה לחימה, כן.
הגענו לכאילו, כן, אתה מגיע, חילות זריזה, הגענו ישר לימחים, לא, אפילו לא לסיכונים. ישר לימחים, וכאילו, ישר כאילו, בהתחלה החליפו לנו בין הגזרות, אבל בסוף הגענו לארדו. ופשוט, אתה יודע, אתה נכנס לתוך האירוע, חלק מהאירוע, וזהו, עכשיו, אף אחד לא שואל, אתה יודע, היה גם 120% התייצבות אצלנו. עם הזמן זה היה יותר קשה, ועדיין אחוזי התאבדות היו מאוד גבוהים, כי זה בדיוק הלמה, מסתכל ימינה ושמאלה, וזה החבר שלך מפה, ושותף שלך משם, אנשים שהם אחים שלך, זה משהו מאוד עוצמתי, שצריך לחוות אותו כדי להבין אותו, זה חלק מאוד מהותי מתוך הדבר הזה, כי האמת זה לא הגיוני, לא הגיוני שאני אשאיר את אשתי ואת האז הקדוש שלא התגייס, את הבת הילדים שלי בבית לבד, זה לא הגיוני. את המשרד לנטוש לכמה חודשים, לא הגיוני בכלל. אבל בסוף, אתה נמצא בסוף בחוד החנית של, של, של מה שמקיים את המדינה הזאת. זה לא קלישה, זה פשוט ככה.
בלי להיכנס לפרטים מבצעיים, אבל עדיין, בשלב מסוים, אתה גם מאמיץ בסכנת חיים, אני מניח שחוויתם אירועים של ירי עליכם, או סיכון משמעותי, אין איזה מקום שאתה אומר, אוקיי, אני עשיתי את שלי, אני מאמין בצדקת הדרך, אבל מי החליף אותי פה? שמישהו ייקח את האלונקה מהכתפיים שלי. אין את הרגעים
האלה? חד משמעית לא. לא גדלתי ככה, ואני לא גדל את הילדים שלי ככה. מבחינתי, כאילו, האלונקה הזאת, שהיא המוטיב שכולם מדברים, אני לא מחפש מי החליף, אני מחפש איך אני ביטח את האלונקה הזאת. כי אתה מסתכל ימין או שמאלה, אין הרבה אנשים כאילו שיעשו את זה, ואתה מרגיש את זה נניח בין הסבבים, ופתאום אתה מתחלף בסבבים עם אותם אנשים, עם אותם הצנחנים או החטיבות המילואים האחרות, האנשים שבעולם לא הכרתי, כן, וחטיבות אחרות, ואתה מסתכל ואתה מבין, בעצם הם אלה שאנחנו חלפים באותה אלונקה, אתה יודע, אתה יוצא מקו אחד, הוא בא לקו אחר, ואתה מחליק טוב חזר, אתה אומר, רגע, אבל לפני שנייה הייתם פה. אבל כן, אבל גם אתם הייתם פה, כאילו אין אנשים אחרים. זה כאילו ה...
ובין סבב לסבב, אפשר לחזור לאיזושהי שגרה? כי בייחוד בתחילת מלחמה, יצאתם ואמרתם לעצמכם עוד חודש, חודשיים, יקראו לי. אז מה, אני אתחיל עכשיו תהליכים, אני אתחיל עכשיו לחיות, כשאני יודע שאוטוטו יקראו לי שוב? אפשר בכלל? יש הפוגה בכלל בין ה... הפוגה נפשית, אני מדבר, לא רק לרד מעמדים.
אני אגיד לך, עשינו איזושהי בדיקה ככה בתוך הגדוד, בתוך הפלוגה, כמה זמן לוקח להתאושש מכל סבב? אתה יודע לנחש? מנטלית וכלכלית והכל.
אני מניח שכמה חודשים, לפחות כאורך הסבב.
לוקח 2.5 חודשים להתאושש מנטלית בראש וגם בעסק. זאת אומרת, שכירים אולי קצת יותר קל, כמו שגם להם יש התאונות חזרה בתוך האירוע, אבל לוקח לך קרוב לתקופה הזאת שנייה לעשות את ההבדל בין הירוק זית לבין התחפושת של החליפה של בתי המשפט, וזה תהליך. עכשיו תהליך, יש סבבים שעוד היה 4 חודשים בין לבין, ויש סבבים שהיה לי 1.5 חודש ביניהם.
זה כמו חופשה.
כאילו, כן, השתחררנו, 3 שבועות אחרי זה גיסו אותנו בראש השנה הקודם. היינו שוחררים 2-3 שבועות, וחזרנו חזרה, ויחסנו ללבנון. אתה מבין, כאילו היה, זה כאילו, אתה לא מצליח להתאושש, ואתה כבר, זה כבר אתה לא יודע להכיל את האירוע, אתה פשוט בטוחו, אתה חי אותו. ואחרי זה, יוצאים הביתה, ואתה מתחיל לבדוק. בסוף החיים חזקים מהכל. וכן יש לך את ה... יש לך, יש לך את הדרייבר פנימי להצמיח עוד שורש ועוד ענף. וזהו, בינתיים גם הבן שלי התגייס, הוא לוחם בנחל, הוא כרגע גם בעזה. אתה יודע, אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל היא לא באמת הסתיימה. הבן שלי נמצא שם, קרוב לרפיח. ואתה יודע, זה חלק מכל המכלול הזה. עכשיו, אם אני לא אהיה מתחת לאותה אלוקה, הבן שלי או החברים שלו הם יעשו עוד.
אז בוא נדבר על האלוקה השנייה שאתה סוחב על הכתפיים, והאלוקה האזרחית השנייה זה הנהגת ההורים ברעננה. גם פה, זה אתגרים לא פשוטים. אמנם מערכת החינוך מתנהלת על ידי העירייה, אבל אתם בתור הנהגת הורים צריכים לתת מענה להמון המון שאלות ותשובות. איך עושים את זה בשלט רחוק?
קודם כל אני אגיד שיש לי גם בהנהגה שותפה ליורית השותפת טלי טעני, שגם היא אגב עושה מילואים בחטיבת מחנים כמדומני. ככה אנחנו עושים לפעמים אחד מחזיק לשני את הנר. אבל גם בכלל, ההנהגה כהנהגה זה גוף שפועלים יחד ודינמי, וכשצריכים את האזור, את ההתגייסות של חברים מתוך ההנהגה, אז עושים. חלק אתה עושה גם משאלת החוק. חלק אתה עושה מה שאתה יכול ואתה יכול בין היציאות הביתה. זה קצת ג'ינגול, זה קצת מוטרף. אבל זה, אתה יודע, כשאני נמצא בתוך העשייה הזאת, בתוך האירוע הזה, אתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה מחובר לחשיבות של הדבר הזה, של הנהגת הורים בדיוק ומילואים, לאבי כמובן. אתה יודע, אתה בסוף, אתה יודע, אתה רוצה. זה כמו שאתה יודע, אנשים אומרים, תעשה לך איזה תחביב, תעשה איזה משהו, אנשים אומרים, אין לך זמן. אבל אם יכריחו אותך לעשות משהו, אתה תמצא את הזמן. טוב.
אוקיי. בוא נדבר על הצד השלישי. השלישי מתוך ארבעה, הרביעי הכי חשוב. איך הלקוחות קיבלו את ההיעדרות שלך? היה כאלה שאמרו לך, תקשיב, בנג'י, אתה נותן שירותים משפטיים מצוינים, אבל אני צריך אותך זמין, או שלא איבדת לקוחות?
כמעט ולא איבדתי לקוחות. אני חייב להגיד שזה חלק שמדברים על היופי של העם שלנו. אז כאילו, למעט מקרה קיצון ממש כאילו בודדים, כאילו, כולם, כאילו, החלק שלהם להתגייס לאירוע זה להבין, אני מבין עכשיו שכרגע עובדים שלי במילואים, ויש טיפה דילי, מה שדחוף עושים, כי גם מג'נגלים, אבל כאילו, אנשים הבינו וקיבלו, וגם בתי המשפט קיבלו, אפילו עורכי הדין של הצד השני, שהם בדרך כלל...
רק מנסים כל הזדמנות.
כן, וגם הלקוחות הזרים, החברות מחול, הבינו שעכשיו זה עת מלחמה, שמה שנקרא צריכים לנשום טיפה עמוק, זה גם, שוב, זה גם איך שאתה מחזיק את זה. אני יכול להגיד לך שבין לבין, לפעמים הייתי יוצא מאיזה מוצב או איזשהו נקודה בגזרה, בין אם בלבנון או בין אם בגזרת הרדוב, ואתה פתאום פותח איזה מחשב לעשות איזה זום בתוך איזה רבע מרתף וחצי מגנן, ואתה עושה את זה. ואיכשהו, אתה יודע, איכשהו הדברים מסתדרים, אולי זה יכולת מיוחדת, אני לא יודע, אני לא רוצה להחמיא לעצמי. אבל איכשהו הכל יוצא מוחזק.
אז בוא נדבר על הזרוע שהיא חשובה ביותר. רעייתך והילדים, הם לא אמרו לך, אבא, הביתה או בנג'י, הביתה?
כאילו כן ולא. כאילו מצד אחד, גם להם הכי טבעי, מכירים אותי, אשתי התחתנה איתי, ידע שאני כזה, והילדים גדלו להיות אותי שאני כזה. אז אומרים את האמירה, כן, הביתה, ומצד שני, כאילו, הם לא באמת חושבים שאני אהיה בבית, כשיש אירוע כזה שקורה. אשתי גם השותפה שלי בעסק, אז היא בעצם מתמקדה ביד אחת להחזיק את העסק, יד שנייה להחזיק את הילדים לבד, ובאמת, כאילו, לפעמים אומרים, היא פשוט גיבורה, אין לי מילים אחרות. פשוט גיבורה, כי היא צריכה לעשות דברים לא דמיינתי שאפשר לצפות עם בן אדם, והיא החזיקה בסוף בית עם ארבעה ילדים ומשרד והכל, ותחשוב שבתקופה של השנה האחרונה היא בעל בלבנון או בסוריה ובן בעזה, ועדיין היא צריכה לתפקד. אין דברים כאלה, באמת שאין. אז אתה יודע, זה מין, לא יודע, זה משהו קוסמי אולי.
כן, יכול להיות. לסיום אני רוצה לשאול את השאלה. אתה חושב שאנחנו נתאושש מהאירוע הזה כעם, כחברה, כצבא?
אני בטוח שכן. אני חושב שאין לנו ברירה אחרת. אם אנחנו רוצים להמשיך לגדל את הילדים שלנו פה, ואנחנו רוצים. ואני חושב שבסוף אנחנו נצטרך דרך שנייה להסתכל מעל כל השטיקים והפוליטיקה והשיט, ולהגיד רגע שנייה, איך אנחנו ביחד מבינים איך עושים פה יותר טוב, כי בדיוק מה שקורה בתוך המילואים, או מה שקורה בתוך הנהגת הורים, או מה שקורה בתוך המקומות האלה, שפלא ולפלא לכולם יודעים בצורה מושלמת, באמת מושלמת, לחיות ביחד, ולשמוע, ולהסיק איך זה. אגב, גם בעיר, אתה יודע, למרות כמה אירועים בודדים שהיו בשנה החולפת, שהם היו אירועי קיצון, עובדה שיודעים לחיות ביחד, ולעשות ביחד, כי באמת אין לנו ברירה אחרת, באמת כאילו שנייה, בוא נצא שנייה מהפוליטיקה הקטנה וכל השיט הזה, וכאילו, אנחנו חייבים, גם חייבים להאמין בזה, וגם חייבים לעשות את זה.
בנג'י לבנטל, בנג'י לבנטל, תודה רבה ממני ומכל עם ישראל בעצם על השירות ואת המסור שלך, עם כל תושבי רענן
אגב.
ובואו נתחיל לדבר על דברים טובים מעכשיו.
יאללה,
שאלה. ביי, להתראות.
תודה רבה, דודי.
ביי, ביי. להתראות נעורים, שלום אהבה, משינה, לפני השיחה עם עידו רובינשטיין.
תודה רבה.
יצא אגדה דשא.
כלומר, תודה רבה. אני רוצה לשיר לכם שיר שהוא אחד מהראשונים, שיר אחד מהראשונים שהמילים שלו נכתבו על ידי מאיר אריאל, שהוא חבר שלי וחבר קיבוץ משמרות, ואנחנו שנינו היינו צעירים כשכתבנו. השיר נקרא אגדת דשא, ואני לא שרתי את השיר הזה אף פעם לפני קהל, רק לפני ככה חברים, ידידים ומוקירי זכרי. יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב, שרים שירים ומביטים למעלה, ענן שם בירח מסתבר, חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה רק מעצבן. מתחת לראשי מונחת ירח, ועל בטני צרור טל טלים מותר, בלת יוצאות ידיים.
שלום לעידו רובינשטיין.
שלום וברכה, צהריים טובים, מה נשמע?
בסדר גמור. אני לפני מספר ימים שמעתי פודקאסט לזכרו של רועי נגר.
אם אפשר רק להגביר את הקול, אני לא שומע אותך היטב.
עכשיו יותר טוב?
אתה נשמע מאוד חלש.
רגע, עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב.
אוקיי, okay, מצוין. אמרתי שלפני מספר ימים שמעתי פודקאסט לזכרו של רועי נגרי, והוא הזכיר את בן, בין הדברים הראשונים, שביום השבעה באוקטובר, הם שמעו על הנפילה של בן כבר בשעות הראשונות של הקרב, ואמרו, אנחנו חייבים לרוץ קדימה. מתי, בוא תספר לנו אותה על היום האחרון של הבן שלך, של בן.
עוד פעם, אתה תחזור על השאלה, כי אתה לא נשמע היטב.
אז אני מנתק ואני מחייג אליך שוב, בסדר?
אוקיי, תודה. בסדר.
אוקיי,
את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן את כל החיים.
עידו רובינשטיין, מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה רבה. אני משתדל לחזור לחיים, ועם כל הצער, אתה יודע, לא להסתכל אחורה אלא תמיד להסתכל קדימה לעתיד. ודווקא היה לנו בימים האחרונים חדשות מעולות, החטופים חזרו, וזה כמובן עורר שמחה רבה בי, ואני בטוח שבכולם. זה גם הזדמנות להודות כמובן לראש הממשלה ולכל האנשים שעסקו בעניין הזה. וצריך תמיד לראות את הטוב בחיים, וככה אני פועל, וככה אני מתנהל, וככה אני משתדל לעשות.
בוא רגע נחזור על 7 באוקטובר. אני אמרתי לך קודם, שמעתי פודקאסט לזכרו של רועי נגרי, ואחד הדברים שהזכירו שם זה שבבוקר 7 באוקטובר כבר שמעו על הנפילה של בן, של הבן שלך.
כן, למיטב זיכרוני הם שירתו באותה יחידה.
הם שירתו באותה יחידה, והם שמעו, בזמן שהם התארגנו, הם כבר שמעו על הנפילה שלו. מה אתה יכול לספר לנו על הקרב שבו נפל בן?
תראה, אני יכול לספר שביום שבת, 7 לאוקטובר, בשעה 8 בבוקר, בן שהיה פחות או יותר את האזעקה, אני לא זוכר בדיוק את הלוז המדויק, אבל בן שלח לי וואטסאפ, אבא, הם חודרים, עשרות מחבלים בדרום, מקפיצים אותנו. אני צריך לציין שבאותה שבת, בן היה בצוות התערבות, הוא היה מדריך פריצה בלוטר, והוא היה בכוננות בבסיס, וברגע שדובח על חדירה של מחבלים, כמובן שהצוות הוקפץ. אני לא יודע כמה פרטים אני יכול לספר על אופן הפעולה ואיך צוות התערבות עובד, אבל בכל מקרה, זה צוות שהוא יושב כל הזמן בכוננות לאירועי טרור, והצוות קיבל הקפצה לנסוע דרומה. הם קפצו לכיוון דרום, בדרך הם קיבלו הודעה למיטב ידיעתי שיש מחבלים בתוך שדרות ברחוב ירמיהו. אני יודע שהצוות שהיה מורכב משתי רכבי סוואנה התפצל. הסוואנה הראשונה, שכמובן הייתה בפיקוד מפקד הכוח, שהוא קצין, הלכה לצד אחד של הרחוב, והסוואנה השנייה הלכה לצד השני. על הסוואנה השנייה בן פיקד, כי הוא היה סמל בסוואנה הזאת, והוא היה הגורם הבכיר בצוות, בחלק הזה של הצוות התערבות. הם נכנסו לרחוב, הם נתקלו במחבלים, בחמישה מחבלים בתוך הרחוב. ממה שידוע לי, בן הסתער על המחבלים, ירה בהם, הוא הרג 4, ואת המחבל החמישי הוא רק פצע לצערי, והמחבל החמישי הצליח לראות בו והרג אותו במקום.
מתי אתה קיבלת את הבשורה על הנפילה של בן?
כמובן שהיה בלגן, אנחנו דאגנו מאוד לבן, כי ידענו שמתרחשים אירועים מאוד משמעותיים שם, אבל אני ביום ראשון בבוקר עדיין הלכתי לעבוד בעירייה כיום עבודה רגיל, וסיימתי את היום בערך בשעה 5:30-5:45, וכמובן חזרתי הביתה, באזור 6 התיישבתי לשתות כוס קפה, כמו שאני עושה כל יום, ובשעה 6:15 הבת שלי הגדולה התקשרה. הבת שלי הגדולה היא גרה עם גרושתי שגרים ממש בניין בסמוך אליי, היא אמרה לי, אבא, תעלה לאבא, תעלה לאמא, היא אמרה לי, אבא, תעלה לאמא, ואמרתי לה, אוקיי, לי, אני רק חזרתי מהעבודה, אני רוצה לסיים את הקפה, אז היא אמרה, לא, לא, זה דחוף. ברגע שהיא אמרה לי, לא, 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 זה מאוד דחוף, הבנתי שכבר אין לי ילד. ברגע הזה כבר הבנתי ש... אני אגיע, יעלה הביתה, ואני אראה קצינים יושבים ויודיעו לי שבן נהרג. ובאמת, איך אומרים, מיד הלכתי לגרושתי, וכאשר יגורתי כך היה, פתחתי את הילד, ראיתי את הקצינים של הצבא יושבים אצל גרושתי, כמובן הבנתי שבן נפל בקרב.
איך ממשיכים לחיות אחרי אירוע כזה?
תגביר את קולך רק כי...
איך ממשיכים לחיות אחרי אירוע כזה? דיברת בתחילת השיחה על אופטימיות. איך, מאיפה מביאים אותה?
תראה, זה עניין של אינדיבידואלי. כל אחד מגיב אחרת. יש אנשים שמישהו מאוד יקר להם... נפטר או נהרג, מאבדים את עולמם ולא מסוגלים להמשיך לתפקד. אני פשוט פועל אחרת מאנשים אחרים. אני איבדתי את אמא שלי בגיל 13 וחצי, שהייתה האדם היחיד בחיי, ואני יכול להגיד לך שגם אז, אני, הדבר הראשון ש... שרציתי לעשות, זה לקחת טוריה וללכת לעבוד בגינה. זה פשוט דרך הפעולה שאני, שאני מתנהל בה. אני, את הילדים שלי, חינכתי על שלושה ערכי יסוד בסיסיים. ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי ההבטחה בתורת ישראל. וכל אופן הפעולה שלי, וכל אופן הפעולה גם של הבן שלי, שהוא היה הרבה יותר קיצוני בדרך הזאת ממני, הוא ממש היה בזה חזק. באופן הזה אני פועל, ברגע שקיבלתי את ההודעה, אני הבנתי שהילד פשוט הלך וביצע את התפקיד שלו כפי שהוא חונך בבית, כמו שאני לימדתי אותו. ככה הוא פעל, ככה הוא נהג, וזה התוצאות, וזה מה שברור לי. זה ברור לי, זה ברור לי שארץ ישראל נקנית בייסורים. ולשהייה שלנו בתור יהודים, על אדמת הארץ יש מחיר, ובמקרה הזה אני הייתי צריך לשלם את המחיר. אבל אני רוצה להגיד לך שאני שלם עם זה לחלוטין. ואם היום היה נולד לי ילד, הייתי מחנך אותו בדיוק באותה דרך, כפי שחינכתי את בן. בן בגיל 3.5 כבר נכנס להישרדות, לשיעורי הישרדות אצל דניס אנובר. הוא היה בגיל 7 נוסע לבד, עובר חצי עיר, בגשם, בחמסין, בשרב, והולך לאימונים. הוא בגיל 14 נהיה אלוף הארץ בהישרדות, מתוך איזה 100 מכונים של דניס. הוא תמיד פעל לאור הערכים שהוא קיבל בבית. וכמו שאני תמיד ציפיתי ממני לפעול, בן עשה ובן פעל בדיוק איך שהוא למד. והיום, אם היה נולד לי תינוק, הייתי מחנך אותו באותה דרך, ושולח אותו בדיוק לאותה יחידה, ליחידת הלוטר, שאני נמצא איתם בקשר שוטף, ואני מאוד מאוד אוהב את כל החיילים שנמצאים שם, ומכיר את המפקדים, ואוהב את כולם, ורק אתמול שהיה אזכרה בקבר, כל 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 הרבה מאוד מהיחידה היו, ואני רוצה להגיד לך שבאמת אין בי שום חרטה על שום דבר, ואני חושב שזו הדרך, וככה כל אחד, כל יהודי בארץ ישראל, צריך גם לחנך את הילדים שלו.
מה עם הנצחה? איך מנציחים את בן, את זכרו?
תראה, אני אנדסאי נוף כבר 30 שנה, משנת 96. ואני עובד בעיריית עוד השרון בתור פקיד היערות העירוני, וגם אני מטפל בכל הפרויקטים של הפיתוח, של הגינון, בגנים ציבוריים, בתוכניות, ואני מכיר בדיוק את המצבות שנמצאים בכל מיני מקומות בעיר, ובעיקר ביד לבנים. המצבות האלה כל השנה מעלות אבק, וככה זה גם בכל עיר, לא רק בעוד השרון. ושבועיים לפני יום הזיכרון מתחילים להבריק ולצחצח את המקום ולשטוף את המצבות, ואז אחרי שעובר שבוע כבר כולם ממשיכים בשגרה, ואף אחד לא זוכר בכלל שהיה יום זיכרון. אני לא צריך שיבנו לבן שלי לא מונומנטים ולא מצבות זיכרון ולא כל מיני פרויקטים מהסוג הזה של ההנצחה. אני רוצה מאוד שאת הבן שלי ינציחו במשהו חי. והדבר הזה שאני רוצה אותו, זה שיהיה איזשהו פרויקט חינוכי בבתי הספר, שכל ילד שמגיע לגיל, לכיתה י' לתיכון, יוכל להצטרף לחוג כושר קרבי, שגם נותן ערכים וגם נותן אימונים מנטליים, שילדים, שכל ילד יוכל לנסות ולהתקבל ליחידות הכי מובחרות בצהל. היום, אם אתה תלך לכל היחידות המובחרות בצבא, שייטת, סיירת מטכ"ל, 669, שלדג, כל היחידות החזקות, אתה תראה שכל החיילים שמשרתים שם, לא כולם, רובם, באים מבתים במצב סוציו-אקונומי מאוד מבוסס. ולמה? כי כדי להתקבל ליחידות האלה, אתה צריך להגיע לרמת ידע ולרמת מיומנות ולכושר מאוד גבוהה. ומה אפשר לעשות שמשפחות שיש להם הרבה אמצעים ורוצים לקדם ולהכניס את הילדים ליחידות האלה, משקיעות הרבה מאוד אמצעים כספיים בשביל לתת לילדים האלה את הנקודת התחלה הכי טובה. ולכן זה נותן עדיפות לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה מאשר לילדים שאין להם את זה ולא יכולים לקבל את כל את כל הטוב הזה. ולכן מה שהייתי מאוד רוצה, שיהיה פרויקט שבו כל ילד, לפחות בהתחלה בעוד השרון, כי זה המקום שאני גר בו, יוכל לקבל בחינם.
אני מתחייב לך, אני מתחייב לך כאן שאנחנו נשתדל לסייע לך להרים את המשימה באמת המאוד ראויה הזאת. כי בן, הנצחה חיה, אין כמו הנצחה חיה. אז בוא נזכור את בן. סליחה?
אני לא שמעתי את המשפט האחרון.
אמרתי שהנצחה חיה זה הנצחה הטובה ביותר לדעתי, ואני מסכים איתך, ואנחנו פה לוקחים את המשימה יחד איתך, להתחיל להרים את הפרויקט הזה. אז עידו רובינשטיין, אנחנו ממש כאילו, ממש חייבים לסיים את השידור. תודה רבה על השיחה הזאת, תודה רבה על שדיברת על הבן הגיבור שלך, על בן, ובוא נקווה שנגיע באמת לימים טובים, לסגסוג ולאחדות בעם שלנו, כי זה הדבר הכי חשוב.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה לכם, ושיהיה לנו רק בשורות טובות ודברים טובים.
תודה רבה עידו, תודה רבה
להתראות. ביי, ביי. להתראות, ביי.
ונסיים אמיר בניון, אל תלכי בשדה, ובואו נקווה שמהיום רק חדשות טובות.
האומנם אמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך אתה, ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף מעלה אספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ותמתק דקירתם, או מטר יסיגך בבדת טיפותה ודופקת על כתפייך חזך צווארך וראשך רענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית בזהור, ופשוטים
הדברים וחיים ומוטב המגור, ומותר לאהוב, ומותר לאהוב. את הלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט, השריפות בדרכים שסמרו מימר ומדם, ענבה ונכנע כאחד הדשאים כאחד
האדמי. את הלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלעת, השרפות בדרכים שסמרו
האדם. כן, תלכי בשדה ותאמר תודה לאמיר בניון על הביצוע הזה, תודה לעידו רובינשטיין, תודה לדקלה גולדפוגל, תודה לבנג'י לבנטל, גם לבנג'י אילמן תודה רבה, ותודה לכם שהזנתם. אנחנו נחזור גם בשבוע הבא בתוכנית, נחזור לשגרה, יאללה, אחרי המלחמה הגיעה. להתראות, ביי ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה, אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36.